שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. כמו שאתם כבר יודעים, ישראל נמצאת כרגע במלחמה. כשאני מקליטה את הפרק הזה, אנחנו נמצאים באמצע השבוע הרביעי של המלחמה. וכשמדברים על המלחמה בישראל, כמובן שמדברים על הצבא הישראלי, על צה"ל. באופן כללי, גם כשישראל לא נמצאת במלחמה, הצבא בישראל הוא חלק גדול מהתרבות הישראלית. לכן, היום בפרק, אני רוצה לקחת כמה מילים שקשורות לצבא ולדבר איתכם עליהן. אלה לא מילים שקשורות ספציפית למלחמה שיש עכשיו, אלא זה משהו יותר כללי. אלה מילים שכל הישראלים מכירים, ולכן אני חושבת שגם לכם כדאי להכיר אותן. מוכנים? בואו נתחיל. קודם כל, אני רוצה לדבר איתכם על התהליך הסטנדרטי שעובר כל חייל בצבא. זאת אומרת, אני רוצה להסביר לכם באיזה מילים אנחנו משתמשים כשאנחנו מדברים על מה שכל חייל עובר בצבא. אני רוצה לדבר על סוג של ציר זמן של שירות צבאי. אתם יודעים מה זה ציר זמן? ציר זמן זה סוג של דיאגרמה שבה אפשר להשתמש כדי לדבר על אירועים מסוימים בסדר כרונולוגי. כשמדברים על ציר זמן, מדברים על איזה אירוע היה בהתחלה, מה היה אחר כך, מה היה אחר כך, ומה היה בסוף. באנגלית לציר זמן קוראים timeline, וברוסית קוראים לזה временная шкала. אז אני רוצה לדבר איתכם על ציר זמן של שירות בצהל. האירוע הראשון בציר הזמן של כל חייל הוא הגיוס. בעברית אנחנו לא אומרים להתחיל צבא. אנחנו אומרים להתגייס לצבא. הפועל הזה, להתגייס, בעצם אומר בקונטקסט הזה להפוך להיות חייל. בישראל אנשים מתגייסים לצבא מגיל 18. לרוב האנשים הולכים ללמוד באוניברסיטה רק אחרי הצבא ולא לפני. אני אומרת את זה כאן כי זה משהו מאוד מובן מאליו לישראלים, אבל הרבה פעמים זה מפתיע אנשים שלא גרים בישראל. אז כן, אנשים מסיימים ללמוד בבית הספר ואז מתגייסים לצבא. ברגע שהאדם מתגייס, הוא הופך להיות חייל. אז אם פעם תשמעו מישהו מישראל אומר, הבן שלי התגייס לפני שבועיים. אז אתם תדעו שהוא רוצה להגיד שהבן שלו התחיל את השירות הצבאי שלו לפני שבועיים. הדבר השני שכל החיילים עושים זה טירונות. טירונות זה סוג של קורס שבו המתגייסים החדשים לומדים להיות חיילים. בזמן הזה הם גרים בבסיס צבאי ולומדים איך להתנהג בצבא. הם לומדים על החוקים של הצבא, על סדר וארגון בצבא. הם עושים ספורט והם גם לומדים להשתמש בנשק. אז אחרי הגיוס, כל החיילים עוברים טירונות. עכשיו, כמה זמן זה לוקח? אז זה כבר תלוי בתפקיד של כל חייל. זאת אומרת, זה תלוי במה חייל ספציפי הולך לעשות אחרי הטירונות. אם התפקיד הוא לא קרבי, אז הטירונות זה משהו שלוקח בערך חודש. אם התפקיד הוא קרבי, אז הטירונות הרבה יותר ארוכה. בערך 8 חודשים. בתקופה הזאת, החיילים נמצאים בבסיס וחוזרים הביתה לסוף שבוע, כל שבוע או כל שבועיים. ומה קורה אחרי הטירונות? אחרי הטירונות, כל חייל מתחיל לעשות את התפקיד שלו. הרבה מאוד חיילים בהתחלה עוברים קורס שמלמד אותם איך עושים את התפקיד. אחרי הקורס, הם מתחילים לשרת בתפקיד שאותו הם למדו. באופן כללי, אנחנו לא אומרים לעבוד בצבא. אנחנו תמיד אומרים לשרת בצבא. לכן, הזמן שכל חייל צריך להיות בצבא נקרא שירות סדיר. שירות סדיר זה הזמן שבו החייל צריך לשרת בצבא לפי החוק בישראל. כרגע הגברים חייבים לשרת 32 חודשים, שזה בעצם 2 ו-8 חודשים, ונשים חייבות לשרת 24 חודשים, שזה 2. כשאני הייתי בצבא, הגברים שירתו יותר, הם שירתו 3 שנים. אבל מאז עשו שינוי, ועכשיו הם משרתים פחות. אז זה בעצם השירות הסדיר. אוקיי, אז מה קורה הלאה? כשחייל מסיים את השירות הסדיר שלו, הוא משתחרר. להשתחרר מהצבא אומר לסיים את השירות ולהתחיל לעשות מה שאתה רוצה. קוראים לזה גם לצאת לאזרחות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבשביל מי שמשרת בצבא, המילה אזרחות אומרת העולם שמחוץ לצבא, העולם הרגיל. לדוגמה, כשחייל לא לובש מדים, זאת אומרת את הבגדים המיוחדים של הצבא, הוא לובש בגדים אזרחיים. חייל, למשל, יכול להגיד על הפיג'אמה שלו שזה לבוש אזרחי. אם תדברו עם חייל שעומד להשתחרר מהצבא, יכול להיות שהוא יגיד לכם משפט כזה. מצד אחד, אני שמח להשתחרר, אבל מצד שני, אני קצת מפחד. אני לא בטוח מה אני אעשה באזרחות. זאת אומרת שהאדם הזה לא בטוח מה הוא הולך לעשות אחרי הצבא. מה הוא הולך לעשות בעולם הרגיל שנמצא מחוץ לצבא. וכמובן, כשמישהו משתחרר מהצבא, לרוב הוא עושה סוג של מסיבה עם המשפחה והחברים, ולמסיבה הזאת קוראים מסיבת שחרור. אז בעצם השירות הצבאי נגמר כאן, ואנשים ממשיכים את החיים. אבל כמו שאתם אולי יודעים, הרבה מאוד ישראלים ממשיכים לשרת במילואים. מה זאת אומרת? לשרת במילואים זה אומר שבמקרה שיש מלחמה, האנשים האלה הופכים להיות חיילים בצבא. לאנשים האלה אנחנו קוראים מילואימניקים. לדוגמה, עכשיו, במלחמה שישראל מנהלת מול חמאס, משתתפים הרבה מאוד מילואימניקים. אלה אנשים שסיימו את השירות הצבאי שלהם, עכשיו הם בני 23 עד 50 ואפילו יותר, והם עצרו את החיים שלהם כדי להיות חיילים בצבא בזמן המלחמה. חוץ מזה, בדרך כלל, גם אם אין מלחמה, מי שעושה מילואים בדרך כלל מגיע לצבא פעם בשנה לכמה ימים או לכמה שבועות כדי להתאמן על משהו או כדי לעזור לצבא במשהו. אז עכשיו, אם תראו חדשות ותשמעו את המילה מילואים או מילואימניק, תדעו שמדברים על אנשים שסיימו את השירות הצבאי שלהם והגיעו לשרת בגלל שיש בישראל מלחמה. אוקיי, אז כאן סיימנו לעבור על כל השלבים שעובר חייל בישראל. עברנו על כל ציר הזמן. את החלק השני של הפרק הזה אני רוצה להקדיש לשפה שמדברים בצבא. העניין הוא שחיילים בצהל מדברים עברית, אבל זאת עברית מאוד מיוחדת. זה ממש כמו שפה בתוך השפה העברית. לפעמים אנשים קוראים לעברית הזאת עברית צהלית. מה כל כך מיוחד בשפה הזאת שבה החיילים משתמשים? אחד הדברים הוא שזאת שפה שיש בה המון קיצורים. בעברית יש כמה דרכים כדי לקצר מילים, אבל אחת הדרכים הכי נפוצות היא ראשי תיבות. מה זה ראשי תיבות? ראשי תיבות זה כשאנחנו לוקחים שתי מילים או יותר ומקצרים אותן למילה אחת. כדי לעשות את זה, בדרך כלל לוקחים אות אחת מכל מילה ומחברים אותן ביחד. באנגלית זה נקרא acronym, וברוסית זה אבריוויאטורה. רוצים דוגמה? המילה צהל זה בעצם ראשי תיבות של צבא הגנה לישראל. שלוש מילים שהופכות למילה אחת. או דוגמה נוספת היא שבק, שזה ראשי תיבות של שירות ביטחון כללי. אתם מבינים את העניין, נכון? זה משהו שעושים כנראה בהרבה שפות, אבל בעברית עושים את זה הרבה, ובצהל עושים את זה כמעט עם כל דבר. יש כל מיני מילים כאלה, ראשי תיבות כאלה, שכולם בישראל מכירים. בחלק מהם אנשים אפילו משתמשים מחוץ לצבא. אז היום בחרתי כמה מילים כאלה, ואני רוצה לדבר עליהן בפרק הזה. אני חושבת שאם אתם תכירו את המילים האלה, אתם תבינו קצת יותר את הצבא הישראלי וגם את התרבות של הצבא בישראל. המילה הראשונה שנדבר עליה היא פזם. פזם זה ראשי תיבות של פרק זמן מינימלי. בעצם חיילים משתמשים במילה הזאת כדי לומר כמה זמן הם כבר משרתים בצבא. תדמיינו את הדיאלוג הבא. חייל אחד שואל חייל שני, מה הפזם שלך? והחייל השני עונה לו, שנה וחודשיים. זאת אומרת שהחייל השני הספיק לשרת בצבא כבר שנה וחודשיים. עכשיו, למה זה חשוב? האמת היא שפזם מאוד חשוב בצבא. מי שיש לו יותר פזם, מי שיותר ותיק, קודם כל הוא בדרגה גבוהה יותר, ובדרך כלל יש לו יותר פריבילגיות, והוא צריך לעשות פחות עבודות שחורות. לדוגמה, אם קבוצה של חיילים צריכה לנקות את המגורים שלהם בבסיס, אז החייל עם הכי פחות פזם מקבל את העבודה הכי פחות נעימה. לדוגמה, לנקות את השירותים. והחייל הכי ותיק, עם הכי הרבה פזם, יקבל את העבודה הכי קלה, או שהוא לא יקבל עבודה בכלל. אגב, מהמילה הזאת נוצר גם פועל. להתפזם. כשחייל ותיק מתפזם על חייל אחר, זה אומר שהוא עושה משהו לא נחמד לחייל האחר בגלל שיש לו פחות פזם. המילה השנייה שלנו היא שפצור. המילה הזאת היא ראשי תיבות של המילים שיפור צורה, ואיך זה רלוונטי לצהל? בצהל אנחנו אומרים שחייל משפצר את הציוד שלו. מה זה ציוד? ציוד זאת מילה כללית לדבר פיזי כלשהו שאנחנו צריכים כדי לעשות משהו. באנגלית זה equipment, וברוסית снаряжение, оборудование. אז כמובן שבצבא ציוד זה משהו מאוד חשוב. העניין הוא שכולם מקבלים ציוד סטנדרטי. אותו הדבר לכולם. ואז זה לא תמיד נוח להשתמש בציוד הזה. צריך לעשות משהו כדי שיהיה יותר נוח להשתמש בו. אז כל מה שהחייל יכול לעשות כדי שהציוד יהיה נוח יותר או טוב יותר, נקרא באופן כללי שפצור. ויש גם את הפועל, לשפצר. אז לשפצר זה לעשות את הציוד טוב יותר או נוח יותר. מי שבדרך כלל משפצר ציוד, אלה החיילים הקרביים. דוגמה אחת לשפצור שחיילים קרביים עושים היא לצבוע חלק מהציוד בצבע שחור בעזרת טוש כזה, כדי שהציוד לא יחזיר אור. הם עושים את זה כדי שיהיה יותר בטוח ללכת עם הציוד בלילה, בלי שמישהו יוכל לראות אותם. דוגמה נוספת היא לקשור את הציוד כדי שלא ילך לאיבוד. הדוגמאות האלה שנתתי רלוונטיות בעיקר לחיילים קרביים, אבל כמעט כל חייל בצהל שפצר משהו בחיים שלו. לדוגמה, משהו בחדר שלו, כדי לעשות את החיים בחדר יותר נוחים. אני אשים תמונות ולינקים לסרטונים על שפצורים בטרנסקריפט, כדי שתוכלו להבין קצת יותר טוב מה בדיוק החיילים עושים. אוקיי, נשארו לנו עוד שתי מילים. המילה הבאה היא חזלש. וכמו שכנראה כבר ניחשתם, גם זה ראשי תיבות. אלה ראשי תיבות של המילים חזרה לשגרה. מה זה שגרה? שגרה זה רוטינה. מה שעושים בדרך כלל כל יום. ולפעמים משתמשים במילה הזאת גם כדי להגיד המצב הרגיל, המצב הנורמלי. לדוגמה, עכשיו ישראל נמצאת במלחמה, ואחרי שהמלחמה תיגמר, ישראל תחזור לשגרה. זאת אומרת, למצב הנורמלי שיש במדינה. עכשיו, למה זה חשוב בצבא? לדוגמה, תדמיינו קבוצה של חיילים שיושבים ואוכלים ארוחת ערב. ואז קורה משהו, מתחיל איזשהו אירוע מסוכן. כולם קמים, רצים, עושים את מה שהם צריכים לעשות במצב הזה. ואז, בסוף, המפקד צועק חזלש, וככה החיילים יודעים שהמצב הזה נגמר, שאפשר לחזור לשגרה, שאין יותר סכנה. בעצם המילה הזאת עוזרת לחיילים לדעת שאפשר לעבור ממצב של אירוע או תרגיל למצב של שגרה. ו כמו שחשוב לדעת להגיב מהר ברגע שקורה משהו מסוכן, חשוב גם לדעת להפסיק להגיב אחרי שהאירוע נגמר. גם מהמילה הזאת, אגב, נוצר פועל, לחזלש. והמילים האלה הגיעו גם לסלנג בעברית שהוא מחוץ לצבא. רק שמחוץ לצבא, המילה הזאת אומרת משהו קצת שונה. באזרחות, זאת אומרת מחוץ לצבא, המילה הזאת אומרת לוותר לבטל שינוי כלשהו שעשינו ולחזור לתוכנית המקורית. בואו אני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, אני קבעתי להיפגש עם חברה שלי בשעה 20:00. זאת התוכנית שלנו. ואז אני מבינה שאני יכולה להגיע גם יותר מוקדם, נגיד בשעה 7. אז אני שואלת את החברה שלי, תגידי, את רוצה אולי להיפגש יותר מוקדם בסביבות 7? אבל לחברה שלי זה לא מאוד נוח, והיא עונה, אני לא יודעת אם אני אספיק להגיע בשבע, אולי אני אחר. אז אני עונה לה, אוקיי, אוקיי, אז לא חשוב, חזלש, נתראה ב8. אז בסיטואציה הזאת הייתה לנו תוכנית. אני רציתי לשנות אותה, אבל השינוי לא התאים לחברה שלי. אז ביטלנו את השינוי וחזרנו לתוכנית המקורית. לכן בשיחה הזאת השתמשתי במילה חזלש. האם באמת משתמשים במילה הזאת הרבה מחוץ לצבא? לא. האמת שלא. אולי חיילים שהשתחררו לא מזמן עושים את זה יותר. אבל רוב האנשים משתמשים בה רק עם חברים קרובים ורק לפעמים. אבל בכל זאת, נראה לי שכדאי לכם להכיר את המילה הזאת. אני, באופן אישי, חושבת שזאת מילה די מגניבה. והמילה האחרונה שלנו להיום היא שקם. שקם זה ראשי תיבות של המילים שירות, קנטינות ומזנונים. אבל מה זה בעצם? בעצם שקם זה קיוסק שיש בהרבה בסיסים בצהל, שבו חיילים יכולים לקנות משהו טעים לאכול. בדרך כלל בשקם מוכרים חטיפים כמו במבה או ביסלי, או שתייה מתוקה כמו קולה, וגם דברים אחרים כמו גלידה או סיגריות. לפעמים בשקם אפשר לקנות גם אוכל כמו טוסט עם גבינה או פיצה. המקום הזה הוא בדרך כלל מקום מרכזי בבסיס. הרבה פעמים חיילים יושבים ליד השקם בזמן הפנוי שלהם, מדברים עם החברים שלהם ואוכלים משהו. כמובן שבכל בסיס יש גם חדר אוכל, שבו מגישים ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ערב. אבל האמת היא שהרבה פעמים האוכל שם הוא לא מאוד טעים. והחיילים רוצים לאכול משהו מתוק וטעים. אני, לדוגמה, הייתי באופן קבוע קונה סוג מסוים של גלידה. וכשאני אוכלת גלידה כזאת היום, אני אוטומטית מרגישה פלשבק לזמן שבו שירתתי בצבא. בעצם אפשר לומר שהגלידה הזאת עשתה את השירות שלי קצת יותר מתוק. זהו, הגענו לסוף הפרק. אם הנושא הזה עניין אתכם, אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות בנוגע לצבא ולשירות שלי, ואני אעשה על זה פרק בהמשך. חוץ מזה, רציתי לומר תודה רבה לכל האנשים שעשו מנוי לפודקאסט שלי. אתם מאוד מאוד עוזרים לי ונותנים לי את האפשרות להמשיך לעשות פרקים חדשים. תודה רבה רבה שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו כמובן נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי.